טוב, אנחנו פעם האחרונה אנחנו עצרנו בנקודה הזאת לגבי השאלה המקורית, למה הברכה נקראת השם אבות. אז בקיצור אמרנו שאבות הם הראשונים. אני הקצנתי את זה קצת יותר. הברכה היא ברכה של גויים, הם ראשונים ולפני, הם אבות ולא בנים, אז הם אבות כמו לפני עם ישראל. והבסיס, הרמה, השכבה היסודית ביותר של הברכה הזאת של שמונה עשרה בכלל זה, ואני לא בוחר מהביטוי, צריכים להתפלל כמו גוי, כמו בן אדם, בלי המערכת השלמה. שאלתי, אז למה דווקא אברהם? ברכה נקראת אבות, אבל מסיימים באברהם, כפי שהמדרש והגמרא בפסחים אומרת, זה אומר שואל כאברהם, זה כאל יצחק, זה כאל יעקב, אבל יהי חותמים בכולם, תלמוד לומר, ויהי ברכה, ברכה חותמים בלא בהם. אז למה בכלל חותמים בלא בהם? זה פרס, כמו מבחינת המדרש, נשמע כמו פרס של תחילת לך לך, אבל בכל זאת, מה הסיבה? אז מה שאמרנו בינתיים זה שאוקיי, כיוון שהברכה היא ראשונית, אז אברהם הוא ראשון הראשונים. אז לכן חותמים בו. אני רוצה להתחיל מהנקודה הזאת, ולא כל כך לסתור את התירוץ הפשוט הזה, אבל להעמיק אותו. וזה קודם כל להתייחס לא רק לזה שכתוב אברהם בסוף הברכה, אלא מגן אברהם. וגם המגן הוא ביטוי שונה, חריג. אלוהי אברהם הייתי מבין, כמו שכתוב במדרש, זה שאומרים אלוהי אברהם. אבל למה דווקא מגן אברהם? עכשיו כמובן המילה מגן באה מהפסוק של לפני ברית בין הבתרים, ההקדמה לברית בין הבתרים, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. אז כתוב שאנוכי מגן לך, אז כתוב שהשם הוא מגן אברהם. למה דווקא נבחר הביטוי הזה פה? במילים אחרות, למה, בואו עכשיו נשאר שאלה פרשנית לתורה, מה פירוש בדיוק המילה מגן? מה זה מגן? כדי לחדד את השאלה, למה לא כתוב או בפסוק או בברכה גואל אברהם, פודה אברהם? מה המשמעות המיוחדת של המילה מגן? כדי לחדד את זה עוד יותר, אז אני מציע שנחשוב על מגן לא כפועל דומה לפודה או מציל, אלא כשם עצם. מגן הוא יש עוד מילה בעברית בשביל זה? מגן ורומח.
תריס,
כן, מה?
צינה.
כמו שיש לי באף?
כצינה רצון.
נכון, יש לי צינה, נכון. אז זה לא, כמובן זה אותו מילה, זה הפול וזה השם עצמו של אותו דבר, אבל מה מיוחד במגן אברהם, מגן של מישהו? בניגוד למציל, פודה, עוזר, וכן הלאה וכן הלאה. התשובה היא לכאורה פשוטה. פודה משחת, כן? מציל מצרה. מגן, אם אומרים שלמישהו יש מגן, אז הכוונה היא שלא שהוא בצרה ובא מישהו ועוזר לו, בא מישהו מציל אותו. אלא שבכלל הצרה לא מגיע אליו. אדם שהולך עם מגן, עם הגנה, אז יכול להיות שמסביב יש עדף ממנחה ורבבה משמאליך, אבל אליך לא ייגע. פשוט כי המגן, מי שבתוך המגן לא מרגיש. למה אמר השם לאברהם אבינו באותו פסוק, באותו הזדמנות, באותו צומת דרכים בחף של אברהם אבינו, אנוכי מגן לך? מדרש בעצם שואל את השאלה הזאת, לא כל כך למילה הזאת, אלא למילה הקודמת. למה השם אמר לאברהם אבינו אל תירא אברהם? הלא מדובר באחרי מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. לפני המלחמה, כשאברהם יצא לדרך, כשברוך הוא לא אמר לו אל תירא אברהם. שם השוואה, משה רבנו, לפני שהלך למלחמת אוג, אז השם אמר לו אל תירא. שואלים המפרשים, למה דווקא עכשיו הוא לא היה ירא לפני סיחון, עכשיו הוא כן היה ירא? אז מסבירים שהוא פחד מאוג בגלל הזכות של הפליט של אברהם. אבל לפני המלחמה אני מבין שאולי מישהו מפחד, וצריכים להגיד לו לא לפחד. כשברוך הוא לא אומר לאברהם כלום לפני המלחמה. אחרי המלחמה, ניצחון טוטלי, מלכי צדק, מלך סדום, שרוך נעל, הכל, הכל מסודר. אומר לו, אל תירא, אל תירא אברהם. אז מדרש שואל, ובתשובת המדרש על המקום יש שלושה תירוצים או ארבעה. מופיע מילה ששאלתי את הבקי הגדול ביותר בשפת חזר ובמקרא, אדון בר אילן, והוא אמר לי שהמילה הזאת מופיע בספרות הרבנית בכלל ארבע פעמים, שלושה כאן ועוד אחד גם אצל אברהם אבינו קצת לפני כן בלך לך. עכשיו אולי אני טועה, לא יודע זמן עכשיו לבדוק את זה, יכול להיות שיש מקום חמישי אחד אצל יעקב, אבל אני חושב שאומר לי שרק ארבע וזה רק מופיע פה. מה המילה? אומר המדרש, לפי שהיה אבינו אברהם מתפחד ואומר, ואז יש שלוש עוד שונות ממה אברהם התפחד. אני קודם כל רוצה לדעת מה פירוש המילה מתפחד, כי זה לא מילה בשפה שלנו, וכנראה זה גם לא מילה בדיוק בשפה של חז"ל, המציאו אותו רק בשביל המקום הזה. אין מישהו אחר שמתפחד. יש הרבה אנשים שמפחדים בתנ"ך ובמדרש, אז זה אמר דוד המלך, אשרי איש מפחד תמיד. זה טוב לפחד, אבל יש רק בן אדם אחד שהוא היה מתפחד, והמציאו מילה חדשה כדי להביא משהו. מה פירוש המילה מתפחד? תן עוד רמז לפני שאתם עונים. ממה הוא מתפחד? הצעות שבמדרש. אז אחד אומר ככה, אברהם אבינו היה אומר, מתפחד ואומר, שמה בתוך כל אלו שהרקתי במלחמה היה צדיק אחד וזה ירשם לחובתי. הצעה שנייה, היה אבינו אברהם מתפחד ואומר, שמה לאלו שהרקתי הבנים שלהם יבואו אחרי שנים וינקמו וירצו לנקום את נקמתם ואני אפגע מזה. דבר שלישי, שאבינו מתפחד ואומר, שמה במלחמה, בנס הגדול שקרה לי, שניצחתי, אז אזל כל זכויותיי בעולם, ולא יישאר לי כלום לעולם הבא. כן, דעה כזאת שבחזר, שעושים חשבונות כאלו, ואם אתה, הסיפור של רבי חנינה, שהתפלל, לא היה לו כסף, אשתו התפללה, ואז הוא קיבל איזשהו מקל של זהב, אבל הוא הבין שזה הרגל הרביעי של שולחנו, שלישי של שולחנו בעולם הבא, ולכן הוא הרזיר את זה. מה שאתה נהנה בעולם הזה, אתה יורד לך מחשבון לעולם הבא. אז אמר ברבינו, שמה לא נשאר לי שום זכויות לעולם הבא, כי עכשיו עזל כולם. עכשיו, מה פירוש המילה מתפחד? איך זה שונה מפחד?
מפחד את עצמו.
מה?
מפחד את עצמו.
כן, טוב, זה... כן, התפעל. ומה זה? מבחינה פסיכולוגית, מה ההבדל בין פחד לבין התפחדות? איך אנחנו קוראים להתפחדות בעברית מודרנית? מה? לא, לא פניקה. זה נכון, יפה מאוד, זה לא הפשט של המילה, אבל זה נכון שמבחינתנו, אני לא בטוח שחזר היו חושבים ככה, אבל ברור שמבחינתנו, מי שיבוא אצלי אחרי המלחמה, יבוא ויגיד, אוי, אולי יש שם צדיק אחד, אנחנו נפנה אותו לפסיכולוג. כן, זה נכון, נכון, לא מבינו בשפה שלנו, חזר לנו יש לו בעיה פסיכולוגית. שם אין לי זכויות. המקום הרביעי שכתוב מתפחד, אצל אברהם אבינו, לא בסיפור הזה, לא איפה שכתוב אנוכי מגן לך, אבל לפני כן, בלי הקשר בדיוק בתחילת לך לך, על הפסוק טל ילדותך, אשר אבינו אברהם מתפחד ואומר, שם עבודה זרה שעבדתי לפני שחזרתי בתשובה, אני עדיין אצטרך לשלם עליו מחיר. אמר לקדוש ברוך הוא, אתה טל ילדותך, מה הטל הזה? הוא מתעדה בינינו, כך כל העבר שלך, כל החטאים שלך, פשוט מתעדים בינם. אז באמת, אתה אומר, יש מישהו שהוא נניח שלא בגיל 3. אני חושב שאם הוא חזר בשביל בגיל 3, אז אי אפשר לקרוא את המדרש. גם בגיל 48, זו הדעה השנייה. אבל מאז עברו 30 שנה, הבן אדם המציא את היהדות, המציא את הגבודות הקדוש ברוך הוא, עובד קשה, וכל הזמן הוא אומר, אוי גברת, יש לי חטאים, והוא לא נותן לו מנוח, הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו, אל תדאג, אל תדאג. מה זה מתפחד בעברית מודרנית? זה לא פחד, יש לנו מילה אחרת. זה נקרא חרדה. זה מבחינה מקצועית, מבחינה פסיכולוגית. אנגסט, אנגזיידי. הפחד זה, אם יש אריה, אני מפחד. כשאין כלום, אבל ליבי לא נותן לי מנוח. אני כל הזמן, אפילו בהגזמה, זה ממש מוגזם, אתם מבינו. לא משנה אם זה מוגזם או לא מוגזם. אדם ש... הוא צריך לבדוק אם הכיסא הוא חזק מספיק, הוא חי בחרדה מתמדת, והאמת ברגע שיש שלוש דעות במדרש אז זה ברור שהכוונה היא טוב, זה שלוש דעות שונות עם שלושה המוראים שונים, אבל בין לכם ברור היא ש בסדר, אין להם ראייה משום דבר בפסוק, שהם מתפחד מזה ומזה ומזה. פשוט הם גירדו את הראש ואמרו, מה היה יכול להיות שפתאום הוא מתפחד? אז חיפשו כל מיני דברים מסביב לאותו אירוע של המלחמה. ברור שרוצים להגיד שאברהם אבינו הוא פיפוס מתפחד. ומתפחד זה מילה שהיו צריכים להגיד, פחד זה, יש סכנה, יש פחד. מתפחד זה אדם שאין לו ביטחון, אין לו ביטחון עצמי, אין לו שלוות הנפש, אין לו יישוב הדת, כי מבחינתו כל מיני דברים נוראים יכולים לקרות, רק צריכים איזושהי סיבה להדליק מחדש דבר הזה. טוב, מלחמה, יש להם בנים, יש צדיקים, יש כל מיני סכנות שעובות אחרי המלחמה. למה הוא לא פחד לפני המלחמה? כי אברהם אבינו היה אמיץ, הוא לא פחד. הוא יצא למלחמה, כשאני שזכרתי לפני שבוע את המדרש שאומר, אולי זה כשאכן לא זוכר מתי אמרתי את זה, וירק את חניכיו, מילה מוזרה, מה זה בירק? נשמע כמו מלשון ירוק. אז המדרש אומר, יש גם כמה הצעות, הוריק, הוריק פניהם, הוריק פניהם של החניכים, של ה 318 אנשים, אגיד להם, בואו נפיל את עצמנו, בואו נפיל את עצמנו על קידוש השם. הוא אומר להם, תראה, אנחנו הולכים למות עכשיו, כי זה מלחמת התאבדות, אבל זה יהיה דבר גדול, בואו נקדש שם. הם לא רצו ללכת, אז הוא הוריק פניו, הוא ניסה לבייש אותם. לא מבין איך זה בדיוק עובד. אם היה אומר אצל לי, לפני כן רציתי לבוא, אז אחרי זה לא הייתי בא. אבל הוא רוצה להלהיב אותם, כן? אמר להם, בואו נפיל את עצמנו לקדוש השם. אבל מבין, הוא היה אמיץ בצורה יוצאת מן הכלל. כשיש אויב וצריכים לעשות משהו, לא שאל אף אחד, לקח מה שהיה לו, כמה שמנדריקים ככה, 318 איש, ותקף את הצבא האדיר ביותר של מזרח התיכון, של אבת המלאכים. אבל אחר כך, כשאין שום אויב בשטח, עכשיו, ברוך השם, אפשר לשבת, אז הוא יושב, והראש מתחיל לעבוד, הוא לא ממוקד בסכנה שלפניו, ופתאום צצת לו כל מיני בעיות מסביב. למה חזל חשבו שזו אישות של אברהם אבינו? חוץ משכתוב בפסוק, אל תירא אברהם. אבל חזל תרגמו את האל תירא אברהם לזה שאברהם הוא טיפוס מתפחד. למה? למה זה? מאיפה הם ידעו את זה? אין שום ראייה בשום מקום שאברהם הוא ככה. למה הבינו חזל שזה האופי של אברהם? אנחנו כבר ענינו. כי אברהם אבינו הוא ראשון הראשונים בצורה שבאמת שונה. זה לא רק יחסית שונה מיצחק ויעקב. באמת שונה. הראשוניות המוחלטת, הקיצונית של אברהם אבינו, הוא קיצונית. אדם שאין לו שום מסורת, אין לו חברים, הוא יחיד. אברהם העברי, הוא מצד אחד, כל עם כולו מצד השני, הוא לבד. אין לו ספר, אין לו ספר דרכה, אין לו ספר תורה, אין לו שולחן ערוך, אין לו סיפורי צדיקים, הוא לא למד בגן, והאמת צריכים להוסיף, ואין לו גם אלוקים שהולך איתו, שמדריך איתו, שמדריך אותו. אז כשפוך אמר לאברהם אבינו, אחר כך התהלך לפניי, וככה זה בכל הסיפורים שלפני כן, והמדרשים מאוד מקצינים את זה, אבל זה די בולט בפסוק. כשפוך הוא תמיד מדבר עם אברהם, או לפני בצורה שאומר לו, תצא לבד, לך לך לארצך אל הבלתי נודע, או בדרך כלל רק אחרי כן. וכמו במקרה הזה, שאחרי, לפני המלחמה, אברהם התייעץ, כשפוך אמר לו לצאת, לא לצאת, אמר לו שיהיה בסדר, לא אמר לו כלום, לא מופיע. אחר כך הוא אמר לו, יפה מאוד, עכשיו רוצה אותו החוצה, והראה לו שכה יהיו זריך. והמדרש אומר את זה על כל דבר ודבר, אם רק יכול לקחת דקה לסגיר דבר, כי הוא כל כך יפה שחזל, חבל לא להכיר אותו. כשפוך אמר לאברהם אבינו, אל הארץ אשר הרקע. אחר כך לא מוצאים שהוא אמר לו, זה הארץ. אותו דבר קורה גם בהר המוריה. לא אמר לו, אמר לו, אלה הר אשר הרקע, אבל לא אמר לו, בסוף לא אמר לו כלום. הוא אומר מדרש ככה, אברהם אבינו מסתובב במסופוטמיה, נדמה לי שכתוב מסופוטמיה במדרש, מסתובב במזרח התיכון, והגיע לארם נהריים. ארם נהריים, לא מה שאנשים חושבים שזה נהר הפרת ונהר החידקל, ארם נהריים זה דמשק, שני הנהרות של דמשק, אמנה ופרפר. וראה אותם פוחזים ואוכלים ועושים משתאות. למה? כנראה זה ארץ מאוד מאוד פוריה, יש שם הרבה מים, ארם נהריים, אז פחות יותר החקלאות דואגת לעצמה. פעם בשנה צריכים לזרוק כמה זרעים, חוזרים אחרי כמה חודשים וקוצרים, וברוב הזמן עושים מסיבות. אמר כבר מבינו, הלוואי שלא תהיה חלקי בארץ הזאת. כשהגיע לסולמה של צור, אברהם אבינו נכנס לארץ ישראל כנראה מהצפון. מה זה סולמה של צור? איפה זה? עברית מודרנית? ראש הנקרא, וראה אותם עודרים, חורשים בזמן החרישה ועודרים בזמן האדירה ומנקשים בזמן הניקוש ובזורים כל השנה צריכים לעבוד כדי להוציא קצת זר מארץ. אז אמר רבם אבינו, הלוואי שתהיה חלקי בארץ הזאת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זאת הארץ. זו דוגמה קיצונית שרק אחרי רבם אבינו הוא החליט לבד שהוא הגיע למקום הנכון, ואז הוא אמר כן, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו כן. הארץ אשר הרקע לא אמר לו כלום עד שהוא לא אמר את זה לבד. אמר מוסגר, מדרש ממש מדהים, נשמע משהו כמו אלטרלד גורדן, התנועה החלוצית, אנו בנו ארצה לבנות ליבנות, אנחנו לא רוצים לגור בסעודיה שהזהב זורם מהאדמה, ולא בצות הברית שהכבישים מסועלים עם זהב, אנחנו רוצים, איזה ארצה אנחנו רוצים? איפה שאין אפילו שנייה אחת שלא צריכים להזיע ולעבוד. העבודה בונה את האדם. טוב, זה מה שכתוב במדרש, זה לא ענייננו. אברהם אבינו אין לו כלום בתור תמיכה, לא קבוצת תמיכה, לא פסיכולוג, לא חבר, לא הדרכה, לא עבר, לא מסורת, שום דבר. אז ברור שהוא מתפחד ואומר, כל הזמן הוא צריך לצעוד בחושך ולקוות שהוא לא דורך על, 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 על איזשהו מכשול. כשהוא מצליח, והכל בסדר, כשפוך הוא אומר לו, יפה מאוד, הצלחת, עכשיו תלך למשימה הבאה. זאת הראשוניות, לכן אומר, בכך חותמים ולא בהם. כי אני אומר, יצחק ויעקב מבחינת עבודת השם, כולם גילו דרך חדשה. יצחק, הפחד בעירה, יעקב, התפארת והאמת, וכן הלאה, לא משנה בדיוק מה, הם באמת גילו דברים חדשים, אבל הם עבדו קצת מתוך איזשהו מערכת, היה להם אבא מאחורה. יעקב אבינו יכול להגיד, אלוקי אבי אברהם ואלוקי ופחד יצחק. הוא יש, או כמו שלנו יש, אלוקינו ואלוקי אבותינו. אז גם להם יש אלוהי אבותם. נכון שאלוהי יצחק הוא לא אלוהי אברהם בדיוק, אבל הוא גם כן אלוהי אברהם. זה, זה, זה חדש וישן. אברהם אבינו לא יכול להגיד אלוהי אבי תרח. אין לו שום עבר. אז זה, וזה מה שחזל הבינו, המתפחד הזה. כלומר, אברהם אבינו הולך חסר לו תמיכה, ולכן כשבור הוא אומר לו, אל תירא אברהם. עכשיו זה הפשט של הפסוק. אנוכי מגן לך. נכון שאתה לא יודע לאן אתה הולך, אתה לא יודע מעבר, אתה הולך עכשיו לפנות ימינה, לא יודע מעבר לסיבוב הזה מחכה לך אני לא יודע מה, כי עולם באמת מלא מכשולים, תקלות, עבירות, אויבים בכל הרמות. אבל עכשיו אני מבטיח לך שאתה תלך, אתה לא תרגיש בזה. אנוכי מגן לך, ואנוכי מגן לך זה בעיקר כדי להרגיע את הבעיה הפסיכולוגית של אברהם אבינו, כי אין לו באמת אויבים כרגע, אבל הוא בחוס מתפחד. אם אני כשבוך אומר לו אל תדאג, אתה לא צריך לפחד להתפחד, אז מקווים שזה יהיה בסדר. אני לא בטוח שזה יהיה בסדר, כי מי שיש לו בעיה כזאת הוא צריך הרבה הרבה ישיבות עם הפסיכולוג שלו. כשבוך הוא נתן לו רק שעה אחת, אבל אולי כשבוך הוא יותר אפקטיבי מהרב בני לימן, יכול להיות. אז זה הפשט בברכות. זאת אומרת, אני אומר את זה כדי לחזק, להקצין אפילו, מה שמענו לפני שבוע. עכשיו, איך יהודי שהולך בדרך הזאת, איך יהודי שמתפלל למגן אברהם, לאיש הזה, שנקרא מגן אברהם, אז הוא, אני חושב שהוא אמור להרגיש שהוא האברהם המתפחד. זאת הכוונה. אנחנו מתפללים, זה אני מחבר עכשיו השיעור הקודם לפני שבוע, עם השיעור לפני שבועיים. אדם צריך להתפלל מתוך תחושה שאין לנו אלא אבינו שבשמיים. זה לא קשור. ואם אתה תרגיש שאתה יהודי ויש לך עם ויש לך ברית ויש לך תורה, אז נכון, כל אלו באים מהקדוש ברוך הוא, כל אלו הם נכסים רוחניים, אבל אתה כבר לא הרגשה הזאת שאני לא יכול לזוז בלי אלוקים. אין לי שום דבר בעולם אלא אתה. אין לנו אלא אבינו שבשמיים, מה שתיארתי לפני שבועיים. וככה התפלו האבות, שבאמת הם היו צריכים לגלות הכל, ולא, הם לא התפלו כמו שאמרו להם, הם התפלו מתוך תחושת הבטן הזה שאנחנו חייבים לטפס ולהחזיק, אחרת אנחנו עבודים. יש כאן איזשהו חבל דק, אם אני לא תופס אותו, הכל עבוד. אין כמו אברהם, גם יצחק ויעקב מאוד מעריכים אותם, לא כמו אברהם. אז לכן, ככה זה אומרים אלוהי אברהם, ככה אומרים אלוהי יצחק ויעקב, אבל בכך חותמים ולא בהם, כי בסופו של דבר אדם צריך להבין שכך הוא צריך להתפלל. רגשוניות, אנושיות בצורה הבסיסית. אני בן אדם, אני חי, אני נולדתי. לא בדקתי מה לימדו אותי, כמה כסף יש לי, כמה בתים יש לי, כמה תורה יש לי. אני רק בן אדם. ככה אברהם אבינו, כשהוא עבר את הנהר, היה צריך להתפלל ויקרא בשם השם. ככה, ככה אנחנו צריכים להתפלל. אוקיי? זה הסיום של החלק הראשון. מה שנעשה עכשיו, לפי הזמן, יכול להיות שאני אריך יותר מדי, בואו נבין את הביטויים שלא התייחסנו אליהם.
עכשיו, יש מערכת בימינו, מאחורינו.
כן.
בסופו של דבר, אי אפשר באמת להתפלל בצורה כמו שהרב מתאר.
אתה צריך, אנחנו מתפללים בקומות. אדם צריך לשאוב לרמת היסוד. היסוד שכל מה שיש לך זה אברהם. כלומר, אנחנו בונים על אברהם. זה מה שניסיתי לתת גם לפני שבוע. אני מבין שזה מין סתירה פרדוקס, אבל לא סתירה, זה פרדוקס. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו הולכים בעקבות המסורת המפוררת, העתיקה, העשירה של עם ישראל, והמסורת הזאת אומרת לי להתפלל כאילו הייתי אברהם העברי. עכשיו, אתה אומר, עכשיו סתרתי את עצמי? לא בדיוק, כי זה היסוד של העושר. כל המסורת, כל התורה הזאת, היא בנויה על האישיות הפשוטה של אברהם אבינו, לכן הוא נבחר לתפקיד הזה. אחר כך מוסיפים. אז נכון, יש טעות בסיסית, לא טעות, יש מכשול פסיכולוגית בסיסית, שבו אני התחלתי, הייתי, אני הולך לתחום אחר לחלוטין, יש איזה ילד, הוא גר בעוני, אז הוא בסוף הוא בורח מאבא ואמא והולך לארץ חדשה, הוא עובר לאמריקה ושם הוא הולך ברחוב, ולאט לאט בסוף הוא נהיה הנמיפות. אוקיי? זה סיפור הצלחה אמריקאית. ואז הוא שוכח את ה... שכחתי לך כסף נורא, איך הוא שוכח איך שהוא היה, הוא נהיה עכשיו עשיר, ופתאום הוא נהיה עשיר, הוא כזה שמן, והוא שוכח את שורשיו. אז כל מה שיש לו בסוף הוא בנוי על התכונות הבסיסיות האלו. אפשר להוסיף, זה לא סותר, אתה מוסיף. אז גם אנחנו, כשאנחנו רואים לפני הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לפחות בהתחלה, לפחות נקודת המוצא, זה להשאיר מעליך את כל הבגדים היפים האלו, ואתה עושה את זה בגלל שיש לך, בגלל שאתה בן אברהם יצחק ויעקב, לכן אתה מוריד את כל הדברים האלו, ואתה מנסה להגיע לשורש הדברים, כי גם בך זה צריך להיות שורש הדברים, ושורש הדברים הוא שאני אדם, שאין לי בסיס לחיי, אני מתפחד מכל צל שזז, כי רק הקדוש ברוך הוא יכול להציל אותי. אני מבין שהרבה פעמים אנחנו שמענו המון 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 שיחות שהסבירו לנו שתראה, הקדוש ברוך הוא הבטיח, יש ברית, הגרא על בוני ירושלים, למה לא ברחמים, למה לא ברחמיו? כי בניין ירושלים זה בדין ולא בחסד. אנחנו שמענו המון שיעורים שיסבירו לנו ש זה נכון שאני וכשבוך וכשבוך הוא, אבל יש ביני בינו כל מיני הבטחות שאפשר לסמוך עליהן. כשבוך הוא הבטיח ואף גם זאת ביתם ארץ ובאים לא מסתים לא חליטים ולא גרתים לחלוטם לפיר פריטים. אז יש לנו ברית, הכל נכון באמת, אבל אם אתה לא יכול להזכיר אותם, לא תוכל להזכיר את הברית אם לא באת, אם לא נכנסת לחדר בתור מי ש יכול להיות שאין לי כלום. אני מרגיש שאין לי כלום. ורק אחר כך אנחנו נוסיף את קודם במילו. זאת עבודה שצריכים לעבוד עליו.
אבל התודעה של הבוחר הראשונה אמורה להיות שבח, לא? כאן זה כאילו
בטח שבח.
אבל כאילו
אבל מי אתה משבח? התוכן הוא שבח. אני אומר שני דברים שונים. לא הסברתי את המילים. עכשיו אני אסביר את המילים בהמשך. אבל אני לא מסביר את המילים. אני מסביר למה מילים מסודרים בצורה כזאת. אני לא משבח, אני חייב לשבח. אתה לא מתפלל כי אתה חייב לשבר, זה הסברתי בשיעור הראשון. אתה מתפלל כי אתה חייב להתחנן, אבל הדרך להתחנן זה לשבח, להתחנן ואחר כך להודות. אז השבח כאן הוא רק הצורה, אבל אני באתי להתפלל כי אני צריך להתחנן. אם אתה רוצה לשבח אז תגיד פסוק דזמרה, אתה רוצה לשבח מאוד אז תגיד הלל. יש בעיה, כל מה הלל בכל יום הרי זה מחליף ומגדף. זה לא מצוות שבח, הלל זה מצוות שבח, תפילה זה מצוות החנונים, אבל צריכים להקדים שבח לפני כן. אז אני משבח. עכשיו, אני אומר לך את התפקיד בין השאר. למה צריכים לשבח לפני כן? בין השאר. כי צריכים להגדיר לעצמי מי אני ומי הוא. הוא המשובח ואני המשבח. עכשיו, הצורה, הלשון המדויקת, וזה אני יכול להגיד, ברוך אתה השם שאתה גדול. גמרתי את השבח. למה זה מנוסח? איך שמנוסח? אז זה אני מנסה להבין. מנוסח כדי להעמיד אותנו בתודעה מסוימת. זה לא תפילה, אני לא מתפלל. עוד לא בקשתי שהקשבוך הוא יציל אותי. אני מתפלל, אני מגדיר את עצמי, כשעומד לפני הקשבוך, אני מפנים. כשעומד לפניו, אני פתאום עכשיו, מה שמרגיש, כמה אני חסר כל וכמה הוא הכל. ומתוך זה אני משבח, מתוך זה אני אמשיך ואני אבקש ואני אתחנן. טוב, כמה מילים על התכנים הספציפיים של הברכה, כי יש כאן, זו ברכה באמת מאוד מאוד עשיר. אבל בכל זאת, ניתן לו רק שני שיעורים. אז נעשה את זה בקיצור. דיברנו על כך, ברוך אלוקינו, אלוקי אבותינו, ממיד אותי בתוך עם ישראל, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, אני הולך אחריהם, כולל מה שאמרתי לפני שבוע, שכל אחד מהם הוא שונה, אז גם אני צריך להיות שונה, אבל גם זה בתוך חיקוי לאברהם אבינו. הקהל הגדול, הגיבור והנורא. כולם מכירים את הגמרא, מתוך השלילה של הגמרא מבינים נקודה חשובה בחיוב. הגמרא מתארת איך שהנביאים, ירמיהו, יחזקאל, הם לא רצו להגיד את המילים האלו. כל אחד הוריד מילה אחרת כדי לא לשקר בנפשם. למה? כי גויים רוקדים בחובות בית המקדש, היה גבורתו, היה נורתו והיה גדולתו. יש כנראה הבדל בין כל הביטויים, אבל זה פחות או יותר הרמה. עד שבקוס על שי כנס לגולה החזירו את זה, כי הם אמרו שלא, זו גבורתו. זה שהוא מרסן את עצור, כשפוך הוא יכול לראות את הגויים מתמים את המקדש, את בני המון, עושים במקדש מה שהם עושים, והוא לא מגיב, אז זו גבורתו, זאת נורתו. אוקיי, מדרש יפה, מאוד מאוד חשוב, יש הרבה השלכות לגבי נקודה מאוד חשובה, אסור להתפלל דברים שהם במרכאות שקר. מה? אם היה הוא חשב שכשבוך הוא לא גדול, אבל הוא לא היה יכול לשבח אותו על גדולתו שאי אפשר לראות. זה נקרא לשקר, לשקר בנפשה. זה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו רוצים להיות פרום כל הזמן, אבל אדם צריך להגיד את הפרומקייט שלו מתוך זה שהוא באמת פרום, לא רק בגלל שכתוב בסידור. אבל זה לא הנקודה. מה לומדים מזה? מה התפקיד? מה פירוש? לא פירוש המינים. מה התפקיד? מה המשמעות של הקל הגדול גיבור והנורא? מתוך הסיפור, מתוך זה שהם לא רצו להגיד אותו, ויש אחר כך יש תירוץ בגמרא, למה כן, אז מה זה באמת גדול, גיבור ונורא?
שלא חייב לעשות
מילה אחת, במילה אחת, מה כל השלושה אומרים? אתה, מה קורה לנו, מה ההבדל בין עולם שבו כשפוך הוא גיבור נורא וגדול, לבין עולם שהוא קווי יכול, כמו שהם ראו, הנביאים, לא גדול, גיבור ונורא. זה פשוט נוכחות גלויה. זה הגילוי. הלא, ברור שהנביאים, הם לא אמרו איפה מציאותך. הם ידעו שכשפוך הוא נמצא. אבל הם הבינו, וזה גם ביטוי שחזר, שהוא מסתתר. שהוא בגלות. שהוא נמצא במסתרים. הגדולה והגבורה והנורות של הקדוש ברוך הוא הם הגילוי. כשהקדוש ברוך הוא עושה ניסים, אז הוא גדול גיבור ונורא. כשהוא שקט ונעלם ודומם ולא מגיב לרשעות ולרשעים ולאויבים, אז הוא לא גיבור, לא גדול ונורא. לכן אני לא מקפיד על ההבדל בין המילים עצמם, כי כל השלושה משותפים לאותו דבר. אז מה זה אומר לנו? זה, וזה הנקודה של, של השקר. כשאנחנו הולכים להתפלל, אנחנו ממידים לפני עצמנו את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, יש כאן בעיה, אני אגיד את זה ממש בקיצור, למרות שזה ראוי לשיעור שלם. אנחנו, בניגוד להרבה אנשים אחרים, הרבה עמים אחרים, אלוקינו, הוא לא רואים אותו. כן, הוא בלתי נראה. לא ראיתם כל תבנית וכל דמות ביום בר סיני, לכן לא תעשו איתי אלוהי זר ולכי חסף. אנחנו, אין לנו דמות להתפלל אלה. וזאת באמת בעיה. זאת באמת בעיה. הרבה מפרשים מסבירים שזאת היסוד של חטא העגל. זה קשה לחיות. גם אם ראית ניסים ונפלאות, אנחנו, זה קשה לחיות. בתפילה זה במיוחד בעיה. למה? כי קודם כל היסוד הוא נכון. אדם צריך להתפלל למישהו. זה, תפילה זה עמידה לפני המלך. זה לא, אני יודע, יש מקומות, הגויים, יש שם איזשהו מעיין או משהו, איזה שפריצר כזה, אז, או, נגיד מה שאנשים עושים יד הכותל. אתה הולך לאיזשהו מקום, אתה כותב פתק ואתה זורק. זאת לא תפילה. זה העלות משאלות, כן? אתה ביום הולדת, אז נושפים על, ה, על, ה, על הנרות ו, ו, ומייחלים לצלחה משהו. תפילה זו שיחה. הוא צריך להיות לפניי. אבל אנחנו יודעים, אני מניח שכל אחד, למרות ההרגל של תפילה משך הרבה שנים, אנחנו מרגישים את זה. אנחנו מתפלים לקיר, לכלום. וזה יוצר, זה יוצר בעיה. ממה מוסגר, סיפור של הישיבה, לפני 20 שנה בערך. אז התגנב לאוזני ראש הישיבה סיפור שקרה בישיבה אחרת, בישיבת מלא אדומים, שהופיע שם רב גדול, ראש ישיבה בארץ, והוא אמר, אמר שיחה שם, שיחת אורח, והוא אמר שם שכשאתם מתפללים, אני מציע לכם שתדמיינו לפניכם דמות, איזה זקן, כמו שכתוב במדרשים, כשפוק מופיע כזקן, כבחור, אז אתם צריכים לצייר לעצמכם דמות. באמצע השיחה, ראש הישיבה שאותו ישיבה, הפסיק אותו, וארדה אפיקו לילה רב שגר מבית מדרשה. פשוט זרקו אותו מבית המדרש. ובגלל זה גם הוא עבר שיחה בישיבה שלנו, שבעצם הסכים עם ראש ישיבת נעלי אדומים. עכשיו, מה הייתה הבעיה? ששבוע לפני כן אני עברתי איזושהי שיחה לקבוצה קטנה, אני לא זוכר מה למדנו בדיוק, שזה היה אגדות חלק. ואמרתי שכשאני מתפלל, אז אני לא ממש מדמיין, אני לא מצייר, אבל כן, לא בדיוק דמות, אבל מאחורי ארון הקודש נדמה לי ש... ראש הישיבה אמר שעל זה צריכים לזרוק את המדרש. אמרתי, טוב, תבטלו את זה. היה אפילו מישהו, היה איזשהו פרויקט, לא יודעת לך בדיוק למה, בחור בישיבה גם הסריט את השיחה הזאת, אמרתי לו להשמיד את הסרט, מסתם הוא לא עשה את זה. צריכים לדעת ביוטיוב אם זה נמצא או לא נמצא. אוקיי, אז אני חזרתי בי ממה שאמרתי, אבל ברור שיש כאן בעיה, זה קשה מאוד להתפלל לכלום. אז התשובה, לא התשובה עכשיו, לא התשובה החסידית הציורית הזאת, אלא התשובה הפילוסופית היא שזה באמת נכון. אתה לא יכול להתפלל, אסור להתפלל לכלום. אתה לא שם את התפילות באוויר ומחכה שברוך הוא ישמע. אתה צריך לדבר, אתה צריך לדבר עם אוזניו, אבל אין אוזניים. אתה צריך לדבר לפניו, פנים על פנים. זה ביטוי של התורה, כן? פנים מול פנים. בקת כהנים זה דין, פנים מול פנים. אני אומר את זה בגלל שעד היום אני רואה אנשים, גם בבית המדרש, שלא עומדים פנים על פנים בזמן בקת כהנים. בקת כהנים זה פנים על פנים בדין. אתה צריך לפנות אל הכהנים, אז אם אתה תראה אותם או לא תראה אותם, זה בעיה משנית, אבל צריכים להיות פנים על פנים ולא להסתובב. אבל כשפוך אין פנים, אז איך עושים את זה? אז נניח שלא מדמיינים. זה מה שאנחנו אומרים בתחילת הברכה. תראה, יש נוכחות, אפשר להגיש נוכחות בלי, אנחנו לא באמת ילדים קטנים. הוא לא צריך אוזניים, הוא לא צריך להיות חומרי. אבל אתה כן צריך להגיש שהוא כאן. אז אמרו הנביאים, אז הביטוי של הדבר הזה, זה תקנת חזר להגיד, גדול גיבור ונורא, ואז עמדו על הראש ועשו שמינייה, כיוון שהיום הקשור הוא באמת פחות נוכח, מאשר היה בזמן שבית ראש היה קיים. היי גבורותיו, היי נפלאותיו שהיו פעם, אז עשו שמיניות באוויר כדי להסביר לנו, היו צריכים לשכנע את עצמם, זה לקח זמן, לקח דור שלם, עד ששכנעו את עצמם חכמנו, שיש נוכחות מוחשת, אפשר להגיש נוכחות שלו, ולא בדרך הרגילה, לא בגלל שיש פיצוצים ויש ברקים ויש רעמים וכוחו ואותו מלא עולם, אלא גם, אם אתה מאמין שהוא קיים ויושב שם, אז גם השקט הרועם שלו, בזמן שהרשעים, זאת גם נוכחות. אבל צריכים להבין את זה. אז אני לא מדבר על הפתרון הזה, שהוא כנראה הפתרון הנכון, וגם גם זה צריכים לחשוב, אלא עצם הנקודה שהוא מנוכחי זה. מתפללים לנוכח. שברוך הוא כאן, בזמן התפילה, כמו שאני כאן. בזה שאני כאן, ואפשר להרגיש, והוא אי אפשר להרגיש, על זה צריכים להתקבל. כי אחרת, אתה לא מתפלל. תפילה זאת שיחה. זה לא אימייל. זה לא טלגרמה. זה לא בקשה, זה שיחה עם מישהו. וזה התפקיד של הכל הגדול, הגיבור והנורא, לפי הפירוש המקורי ולפי הפירוש המתוחכם שאנשי מסל הגדולה אמרו כשהם החזירו את הקדוש ברוך הוא לתפילה בשעת גלות או גלות שכינה או חצי גלות. כן.
אז הרב חושב שזה היה נכון לסלק את ראש הישיבה שם או ש...
אני סיפרתי סיפור כדי שתזכרו משהו אחר כך, כי הדברים שאני מסביר אתם לא תזכרו, את הסיפורים אתם תזכרו. זה היה כדי, אני סיפרת את זה כדי להדגים, כדי, מה המילה? כדי להמחיש את הבעיה, אוקיי? עכשיו, יש בעיה וצריכים לפתור את הבעיה. אז יכול להיות שלא פותרים את הבעיה בצורה ילדותית על ידי שאני הופך לקשור כל מוחש, כי יש הבדל בין נוכח לבין מוחש. אני עדיין קצת ילד, אז זה קשה לי, אני מודה על עצמי, זה קשה לי להנחיח את הקדוש ברוך הוא בלי להמחיש אותו. אבל אני מספיק חכם כדי להגיד, אני עושה את זה ואני לא מתכוון. הפחד הוא מי שבאמת עושה את זה וכן מתכוון. אז זה לא, כל אחד ימצא את הדרך, זאת לא, זה לא חוג בתפילה מעשית, זה חילוק בתפילה תיאורטית. מישהו רוצה לבוא למעבדה, כלומר כל קורס טוב באוניברסיטה, יש שני שיעורים ואחר כך יש גם תרגילים ומעבדה. אז במעבדת התפילה שלנו אולי נדבר על איך בדיוק ללכת בין הטיפות כאן, העיקר הוא שיש בין הטיפות. הפתרון של חז"ל זה לא לדמיין את הקדוש ברוך הוא כזקן עם זקן, אלא לטעום את הנוראות גבורה וגדולה של הקדוש ברוך הוא. אבל אתה צריך לטעום אותו. טוב, לטעום זה גם מילה מוחש. אתה צריך הלב צריך להרגיש אותו. כן? אחרת אתה לא מתפלל. קדימה. הקדם אני אומר, קד עליון, קונה שמיים וארץ, קונה הכל, דיברנו. זה לשון של מלכי צדק. שמנו לב שחזל השתילו באמצע הביטוי של מלכי צדק, ביטוי זר. גומל חסדים טובים. מה הפשט של המילים גומל חסדים טובים? בדרך כלל, מה זה גומל? מה הפירוש האמיתי של המילה גומל? גומל זה להחזיר למישהו שאתה חייב לו. זה כמו לפרוע. אבל כתוב, גומל חסדים. מה זה לגמול חסדים? אז היית יכול להבין שהוא גומל על החסדים. אבל איזה חסדים? ברור שהפשעת הוא גומל חסדים, זה החסד, הקדוש ברוך הוא עושה את החסדים. אז גומל כאן זה אומר מעניק. גומל חסדים טובים, הוא פורע, הוא משלם, הוא נותן חסדים טובים. אז למה כתוב פורה? אז למה כתוב גומל? עושה חסדים טובים. למה? גומל זה מילה שאני גומל לך על הטוב שעשית לי. גומלים טובה תחת רעה. רעה תחת טובה. רעה תחת רעה, טובה תחת טובה. הקדוש ברוך הוא גומל חסדים טובים. אז איזה, מה כאן הגומל? ברור שקודם כל, אז מה הפשט? על איזה חסדים מדובר? קודם כל, זה משתלב עם מה שאני הסברתי. אנחנו לא באים לקדוש ברוך הוא שהוא ייתן לנו מה שמגיע לנו. לא מגיע לנו כלום. אולי כן מגיע, אבל לא בתפילה. התפילה היא מתוך מי שאין לו כלום, אין לו גם צטלה שהוא יכול להגיש כדי לקבל, אין לו כלום. רק לקדוש ברוך הוא יש, ואני חסר כל זכות, תמיכה, בסיס. כל מה שהוא הולך לתת לי, זה יהיה חסד גמור. הביטוי לקוח, ממה שחזל אומרים על הפסוק, עולם חסד ייבנה. בריאת העולם זה החסד האומית עתידת. כשברוך הוא בריאת העולם, בלי שום מחויבות לאף אחד, כי לא היה אף אחד. כן? אחרי שיש עולם, אז מצוות אולי מגיעות להם גמול של שכר, ועבירות מגיעות להם גמול של עונש. אבל בריאת העולם, עולם חסד ייבנה. העולם בנוי על חסד טהור, חסד של אמת. חסד שכשברוך הוא טבע טוב להיטיב. כשברוך הוא עשה עולם בלי שהיה חייב לשום דבר. למה גומר? הכנסת גומר חסדים טובים לאמצע הביטוי של מלכי צדק משנה בצורה עדינה מאוד את המשמעות של הביטוי. כשמלכי צדק אמר, קל עליון, קונה שמיים וארץ, מה הוא הביע?
את הכוח.
למה הוא אמר את זה? איזה מצווה הוא קיים? מה הקיום? מה הקיום של מה שהוא אמר? זה היה הודיה. זה היה אחרי מלחמה. הוא אמר, ברוך אברהם לקד עליון, קונה שמיים וארץ. ברוך קד עליון, אשר מגן שרך בידיך, הוא ברוך אברהם לקד עליון. זה הייתה אחרי המלחמה, זה הודיה לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מודים לקדוש ברוך הוא. הודיה... תבוא, יש מקום להודיה, זה בא בסוף התפילה. יש ברכה שנקראת הודיה. לפני התפילה, אתה לא מודה, כי אתה, אין לך כלום, על מה אתה יודע, כן? זה התפקיד של הגומל חסדים טובים. זה קד עליון, וקונה שמיים וארץ. הסיבה שבחרו בביטוי הזה, זה מה שהסברתי לפני שבוע. רצו להביא ביטוי דווקא ממלכי צדק, מהכרת הגוי הצדיק הזה, את אלוקיו, אבל שינו את המשמעות של השבח משבח הודיה לשבח של כמעט הפוך, שבח של הקדוש ברוך הוא עושה כאילו הוא פורע. הקדוש ברוך הוא מחייב את עצמו, אני לא חייבתי אותו לברוא את העולם, הקדוש ברוך הוא חייב את עצמו לברוא את העולם. זה לא כיף, הוא באמת מחויב לעולם, כמו מי שפורע מחויב לתת, אבל זה חסדים טובים. זאת לא הודיה, זה באמת התפעלות, זה באמת שבח, זה שבח טהור, שהוא מקומו זה בתחילת התפילה, אני עומד לפניו, אז כבר אני אומר, כל מה שאני אקבל זה חסד, לא מגיע לי. והשבח של הקדוש ברוך הוא זה שלא רק שהוא בעל חסד, אלא שהוא גומל חסדים, הוא עושה את החסד תמיד ומחויב לו, והוא התחייב לקיים את העולם, וזה זה חסד עוד יותר גדול מאשר אם סתם היה הולך ורואה זה אני ונותן לו פרוטה. הקדוש ברוך הוא ברא את העני ונותן לו את הפרוטה, ברא את העולם יש מאין ועושה לו הכל, זה גומל חסדים טובים, וזה בא דווקא בתוך מה שמרקי צדק אמר כדי לשנות בצורה עדינה, לא שינוי דרסטי, את משמעות של הדברים. חסדים טובים, קונה הכל. עכשיו יש עכשיו שינוי, אנחנו עברנו שלב, וזוכר חסד היבות ומביא גולת נבניהם למה שבור ביבה. הקטע הזה אנחנו כבר יהודים מתפעלים, הקטע הגוי שלנו נגמר. זוכר חסדי אבות ומביא גואל עני בניהם, אנחנו עוברים על עצמנו בתור חדק מיחידה. מה זה זוכר חסדי אבות? הפשט המקובל, קודם כל, מה הפירוש חסדי אבות? מה זה חסדי אבות?
החסדים שהאבות עשו.
מי עשה את חסדי אבות?
האבות.
אבות, חסדי אבות זה לא החסד שקדוש ברוך הוא עשה לאבות, קדוש ברוך הוא לא זוכר את מה שהוא עשה לאבות ואז הוא מביא גואל, מה הקשר? הוא זוכר את החסד שהאבות עשו. איזה חסד האבות עשו? אז נקרא זכות אבות, אבל זכות אבות זה הרבה דברים, זה החסד של אברהם והירה של יצחק והאמת של יעקב וכל המצוות, הם שמרו את כל המצוות התורה. למה זוכר חסדי אבות? למה לא מצוות אבות או צדקות אבות או מייס אבות? איזה חסד עשו האבות? למי הם עשו את החסד הזה? עם מי הם עשו חסד? בדיוק. חסדי אבות זה לא החסד שאברהם עשה לשלושת הערבים שתיירי, כתוב בגמרא, השלושת הבדואים שעברו ליד האוהל והיו צמאים ונתן להם מים. זה כן החסד שהוא עשה, אבל זה לא החסד שמדובר פה. זה חסד בשני רמות, זה חסד להם, אבל כל הפעילות של האבות, כל הפעילות של האבות הוא חסד עם הקדוש ברוך הוא, שלפני כן לא היה לו עולם ועכשיו יש לו עולם. מדרש השלישי בלך לך אומר, אחות לנו קטנה, זה אברהם אבינו שאיחה את הקרע. העצם הקיום של אברהם אבינו החזיר את הקדוש ברוך הוא לעולם, החזיר את השכינה לעולם. מדרש די מדהים שבא אחר כך, ויבוא עד אין משפט במסע המלכים את המלכים, אז הם הגיעו לאין משפט. שואל המדרש, איפה זה אין משפט? זה חזר נתנו תיאוריה קונספירטורית ביזנטינית למלחמה הזאת. למה המלחמה הייתה? כל המגמה של המלכים היה להרוג את אברהם אבינו. אמרו, בוא נפגע במי שהחזיר את אין המשפט, כי לפני אברהם אבינו לא היה מקום שנקרא משפט, כי לא היה משפט. הקדוש ברוך הוא לא הסתכל, לא היה עין, לא היה משפט. אברהם אבינו החזיר את ההשכחה, וההשכחה היא דבר יפה, אבל לא לכולם. לרשעים, ההשכחה זה לא דבר טוב. אז הם אמרו, נהרוג את אברהם אבינו, ואז נחזור לטוב ובוא שהיה לפני כן, וזה טוב לנו. כל המלחמה עם סדום, זה היה כדי למשוך אותו, כדי שאחר כך יוכלו להרוג אותו. ככה המדרש אומר. מין שיטה אסטרטגית מסובכת של המלחמה. אברהם אבינו החזיר את הקדוש ברוך הוא לעולם. האבות החזירו, ויקרא בשם השם. כתוב באברהם אבינו ברגע שהוא הגיע, והגיע עד אחרי שכם, ויהיה שם מזבח, ויקרא בשם השם, שיקרי את שם השם בפי כל הבריות. זה החסד, זה חסדי אבות. האבות עשו בשביל הקדוש ברוך הוא חסד, שהם נתנו לו עולם, נתנו לו מזבח, נתנו לו שהשם שלו יהיה בעולם, נתנו לשכינה איפה לשכון, גם לפני שנבנה בית המקדש. זוכר חסדי אבות. זה אומר, חוץ מזה שהקדוש ברוך הוא גומר חסדים טובים, אבל חוץ מזה זוכר חסדי אבות, מביא גואל לבני בניהם. אנחנו אנחנו גם, אני סותר מה שאמרתי עד עכשיו, אנחנו גם מתפעלים בתור זה שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, וזה נותן לנו מעמד מסוים. כי הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין אברהם, יצחק ויעקב, היה קשר מאוד עשיר ומסובך בדו צדדי. כי האבות עשו חסד עם הקדוש ברוך הוא, הם בנו משהו כאן. ואנחנו חלק מהדבר הזה, כלומר, מה אבות עשו? הם עשו את ישראל. איפה נמצא שם השם בעולם? על האבות או על ישראל. אנחנו שם השם בעולם. כשאני מתפלל, אז זה נותן לי מעמד מסוים משום שם השם נמצא על הכתפיים שלי בתור ממשיך שדבר מיצחק ויעקב. מחוץ לחדר הזה, מחוץ לארץ הזאת, מחוץ לעולם של היהודים, אז גם היום אין שם השם. שם השם זה בגלל שבעיקר ושם השם זה אברהם. אז זוכר חסדי אבות, ולכן מביא גואל לבני בניהם למען שמו. זה בדיוק מה שכתוב כאן. למען שמו בדרך כלל אנחנו עושים אותו כביטוי של חסד. לא למענכם אני עושה, אלא למעני ולמען שמי שחולל בגויים. כך כתוב בנביאים. למען שמו זה לא בגלל שאתם צדיקים, אלא בגלל אני דואג לעצמי. בדיוק. אנחנו לא מתפעלים בגלל שאנחנו צדיקים, ולכן מגיע לנו. לא מגיע לי כלום בתור אני. אבל בתור בן אברהם יצחק ויעקב, זה כן מגיע. למה זה מגיע? כי זה למען שמו. כשברוך הוא רוצה ששמו יישאר, שמישהו יקרא בשמו, אז אני מגזים עכשיו, שלא יחס עליי. אין לו הרבה ברירות חוץ מלעשות איתי עסקים. כי אין בכלל מתנדבים מחוץ לחדר הזה. אז מביא גואל, לכן זוכר חסד יבואות, ואם הוא רוצה שזה ימשיך ככה, אז מביא גואל לבני בניהם למען שמו. מילה אחרונה, באהבה. מה, עכשיו זה וורט, אבל זה וורט יפה. למה כתוב באהבה? הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו, באהבה. כשברוך הוא יגאל אותנו, גואל אותנו, זה מה שמעניין אותנו, לא? לא, הוא באהבה. אני מסכים, כשברוך הוא גם אוהב אותנו. נניח שאני מסכים, הרמב"ם חולק, אבל נניח שאנחנו מסכימים שכשברוך הוא אוהב אותנו. אבל מה הפשט פה? אז אני אגיד וורט ששמעתי פעם מהרב זצ"ל, בהקשר אחר לחלוטין. בראש השנה אמרנו בתחילת זיכרונות, פסוק הראשון של זיכרונות, המילה האחרונה לפני הפסוק הראשון של זיכרונות, וגם את נוח באהבה זכרת. אמר הרב, מה זה באהבה זכרת? אז הוא הסביר, נוח ניצל בגלל שתי סיבות. אחד זה בגלל שכשברוך הוא לא רצה להרוס את הכל, כמו שהוא שמר על שני הריות ושני דובים ושני קנגרואים, אז הוא היה צריך לפחות שני אנשים, כן? כי משהו צריך לצמיח אותו אחר כך, אז מישהו צריך לנצל. זה בשביל התוכניות המדיניות הקוסמולוגיות העולמיות של הקדוש ברוך הוא, צריך למצוא שני אנשים. נוח ניצל בגלל סיבה שנייה, ונוח מצא חן בעיני השם. כלומר, נוח ניצל בגלל שזה התאים לתוכניות הגלובליות של הקדוש ברוך הוא, וחוץ מזה, בגלל ש... וגם את נוח, באהבה זכרת. אהבה פירושו בגלל הקשר המיוחד בינו לבין הנאהב, חוץ ממה שזה משרת את התוכניות שלי. כן? אז גם כאן אני חושב שזאת הכוונה. מביא גוד בני בניהם, יש לקדוש ברוך הוא תוכניות גדולות, ששמו יהיה בעולם, שתשכן שכינתו בעולם, ואברהם אבינו התנדב להיות ההתחלה של הדבר הזה, ויצחק ויעקב, אנחנו ממשיכים את זה, ולכן הקדוש ברוך הוא יש לו ברית והוא מקיים אותנו, כדי שגם כשאנחנו לא גם בסדר, כדי שנוכל ביחד להמשיך ולהגיע עד ביאת הגואל מהר ימינו אמן. וחוץ מזה זה גם באהבה. חוץ מזה שזה משרת את התוכניות הגלובליות של הקדוש ברוך הוא, הוא מביא גואל למען שמו, אבל באהבה. באהבה, כלומר, בגלל סיבה זאת או אחרת, כן, הוא גם אוהב אותנו, הוא גם אוהב אותי. זה לא רק שמה אפשר לעשות, כמו שאמרתי לפני כן, אני זה שנמצא כאן בשרשרת, בצינור, כשהתחיל מאברהם אבינו, אז הוא תקוע איתי. זה נכון. אבל חוץ מזה, ולכן מביא גואל לבני בניהם, למען שמו. כל זמן שאנחנו נמשיך להחזיק את שמו, הוא יהיה השם אלוקי ישראל, אז הוא ימשיך להיות אלוקי ישראל. אם אנחנו נמשיך לקרוא בשמו, אז הוא ימשיך איכשהו לעזור לנו. אבל חוץ מזה, זה גם, או לא חוץ מזה, ביחד עם זה, זה גם בעבר, אולי בגלל זה, אולי בגלל סיבות אחרות, אבל הקדוש ברוך הוא יש לו גם קשר אישי לכל אחד ואחד. וזו המילה האחרונה שאני אומר בברכה הזאת, זה להזכיר גם את זה. אני עומד לפניו, עוד פעם, זאת אותו ברכה. אני עומד לפניו. מי אני עומד לפניו? הוא כל הגדול בו ונורא. אני זה שצריך לעמוד לפני הכל הגדול ונורא. הוא מביא גואל בני בניהם. אני בני בניהם. וגם הוא אוהב אותי, ולכן אני עומד לפניו. כשמתפלל לו, אני מתפלל למי ש... כן, ציין שאולי בגלל זוכר חסבות, אולי בגלל הסיבה הזאת, אבל בכל זאת, זה עומד באהבה. מלך עזר
ומשה...
יש גם, טוב, מעין, נגמר הזמן, מעין חתימה סמוך לחתימה. זה סיכום של מה שאחר אמרנו כדי להגיד מגן אברהם. הפשט הזה הוא פשט של מגן אברהם. אוקיי, זאת ברכה ראשונה. אתה צודק, יש עוד כמה דברים שאפשר להסביר מה אנחנו רוצים להעריך. זו ברכה באמת, זו ברכה הכי עשירה, הכי מסובך ו שיש ב-18, אחר כך זה יהיה יותר פשוט, לא יהיה פשוט, לא קל, אבל יהיה פשוט, שער הברכות, ומסתם יש יותר, אבל תם זמננו, זה חצות הלילה, והחפץ חיים אמר, שמי שלומד אחרי חצות, זה לא הוא שלומד, אלא היצר הרע שלומד.
אבל צריך לבקות את היצר הרע במצוות.
כל אחד יבטל עכשיו את היצר הרע, וישכיב את עצמו ראשון.